כשאנחנו שומעים את המילה טרור, הדופק שלנו מואץ, התמונות עולות בראש, והפחד הוא משתלט. אבל מה אם הפחד הזה הוא לא רק תגובה טבעית, אלא גם כלי פוליטי? כלי שמעצבים איתו מדיניות, משנים תפיסות ומכוונים אותנו כציבור לכיוונים שלא תמיד ברורים לנו. ברוכים הבאים לזוויות של טרור. הפודקאסט בו נצלול לעומק האופן בו טרור משפיע לא רק על ביטחוננו, אלא גם, ובעיקר, על תודעתנו. בפרק הזה נביט אחורה אל אירועי 7 באוקטובר, יום שהפך לצלקת קולקטיבית. ונשאל איך אירועים כאלו מעצבים לא רק את ישראל, אלא את העולם המערבי כולו. איתי היום דוקטור קרן לוי גנני סניידר, חוקרת מובילה ומרצה בתחום מדעי המדינה ותקשורת פוליטית. מחקריה מתמקדים בין היתר בפסיכולוגיה והתנהגות פוליטית, והיא תעזור לנו להבין איך טרור חודר התודעה, איך הוא מנווט מדיניות, ומה בעצם קרה או לא קרה בעולם מאותו יום נורא. אז שבו בנחת ותתכוננו לצאת למסע מחשבתי לא פשוט, שבו נחקור איך הפחד מנהל אותנו, ומה אפשר לעשות כדי שאנחנו אלו שננהל אותו. אז קרן, שלום, תודה שאת איתי היום, מה שלומך?
בסדר, תודה שהזמנת אותי.
מה זה בעצם טרור?
טוב, כמו כל שאלה גדולה, השאלה היא זה עניין של תלוי, כן? אבל באופן עקרוני, טרור הוא בעצם מוגדר כתופעה חברתית-פוליטית, שמורכבת משימוש באלימות או איום באלימות, כשהמטרה היא להשיג מטרות פוליטיות, אידיאולוגיות או דתיות, ויש כל מיני גישות מרכזיות שמגדירות את זה, תלוי את מי אנחנו שואלים, אני באה מהזווית מאוד ספציפית, אבל באופן עקרוני זה משהו מאוד רחב, חוקרים את זה בצורה רחבה.
ואיך הטרור מתקשר לפסיכולוגיה?
הוא מאוד מאוד מתקשר לפסיכולוגיה, וזה בדיוק הנישה שאני משתייכת לה, שזה הפסיכולוגיה הפוליטית, ובעצם מה שאנחנו מנסים לומר, זה אנשי מדע המדינה, אנשים שמתעסקים בפוליטיקה, ואומרים, גם לדבר כל כך פוליטי, עוד פעם, אנשים שעושים שימוש באלימות כדי להשיג מטרה פוליטית, גם לדבר הזה יש הרבה מאוד השלכות פסיכולוגיות, ושווה שנתחיל לבדוק אותם. נתחיל לבדוק את התחום הזה אחרי 9-11, אחרי הפיגוע בתאומים, אבל באופן עקרוני אנחנו רק מוסיפים עוד ועוד ידע על העניין הזה, שזה נשמע מוזר, אבל לפני זה לא בדקו. זאת אומרת, טרור בדקו, טרור לא היה כזה שכיח, כן? היו מלחמות, אז בדקו השפעות של מלחמות, אבל לא בדקו השפעות של טרור בהקשר הזה, או חשיפה לטרור.
ומה המשמעות של הטרור הפסיכולוגי?
אותה, זה לא עניין של טרור, לאו דווקא טרור פסיכולוגי, זה העניין של השלכות של חשיפה לאלימות, אלימות פוליטית, ספציפית, אנחנו מתמקדים היום בטרור. למשל, כל ההשלכות הפסיכולוגית ממש, ה-PTSD או חרדה, אנשים שמרגישים חרדה מאוד קשה, אנשים שנכנסים לסטרס מאוד מאוד גדול, ובעצם זה החלק הפסיכולוגי, נגיד, ואיך זה משפיע על ההתנהלות שלהם בעולם הפוליטי. יש את כל החלק הקוגניטיבי של תפיסות איום, איך תפיסות איום, איך אני בתור בן אדם שנחשף לטרור בצורה כזאת או אחרת, אם אני נחשפתי באופן אישי או מישהו במשפחה שלי, או אפילו זה קרה בעיר שלי או באזור, איך זה משפיע עליי, נגיד, לתמוך במדיניות מסוימת, או להתנהג בעניין פוליטי בצורה מסוימת, בשונה מאנשים שנחשפו פחות. יש את כל החלק הפוליטי. איך הדברים האלה משפיעים על האידיאולוגיה הפוליטית שלי? אם אני מאוימת, או אני בחרדה, אני רוצה יותר מדיניות לוחמנית, למשל? וכלפי מי, שזה נישה שאני אמינה שאני אכנס אליה עוד מעט.
והיום ישראל ניצבת בפני מלחמה של, בשבע זירות. נתמקד בחמאס ספציפית, כי על זה אפשר לבנות עוד פודקאסטים שלמים.
כמה.
את חושבת איך זה בא לידי ביטוי הלוחמה הפסיכו-פוליטית במלחמה הזאת? איך חמאס השתמש בזה? למה היה כל כך נחוץ לו לשדר את הסרטונים בזמן אמת ממנו התקפה עצמה?
אז זה שאלה נדרת. באופן עקרוני, טרור בכלל, כן? לאו דווקא השביעי באוקטובר, נראה שנייה אחורה. טרור בכלל, המטרה שלו היא להפחיד. היא לעורר בנו משהו ברמה כזאת שנפחד לצאת מהבית, כי נשמע שיש איזשהו אירוע פחה באזור שלנו, או איזשהו אירוע אחר, ופשוט נפחד. ומהפחד הזה, זה שליטה בנו באופן עקרוני. עכשיו, תחשבי על כל האירועי טרור שאנחנו מכירים. זה קורה. היה לנו מקרה לא מזמן בתל אביב, שאנשים, אנחנו קיבלנו הוראה, אפילו היה פה גם בירושלים, שיש הוראה להסתגר רגע בבתים, המחבל עדיין בחוץ. את לא נחשפת באמת, אבל מהפחד את משותקת. עכשיו, תקחי את זה לעולם כמו השביעי באוקטובר, שזה, בוא נגיד, השפעות על סטרואידים כבר. זאת אומרת, זה כבר נהיה עבר כל פרופורציה. בעצם המטרה היא, מעבר לפחד כלפינו לשתק אותנו כציבור, זה כמובן להשפיע על כל ההשפעות הדמוקרטיות, כל מה שקשור למרקם דמוקרטי, ובשביעי באוקטובר, ומאז, כן, זה לאו דווקא אז, יש פה לוחמה פסיכולוגית שחמאס שם על השולחן באופן גלוי, הוא התכונן לזה, הוא הכין את האנשים שלו, כל מה שקרה בטלגרם ובפייסבוק שהם עשו שידורים חיים, הכל היה מתוכנן במטרה א', להרתיע אותנו, ב', להיראות הגדולה כביכול שלהם בעולם, ולציבור שלהם. וכמה ש... וזה מה שנקרא היום, ההשפעות של דאש בעצם, זה פשוט רוע צרוף לבוא ולעשות את זה הרבה 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 יותר, אני לא יודעת אם אלים, אבל הרבה יותר רע, מרוע, ממה שהכרנו לפני זה. זה לא משהו שחמאס התנהלו בו בצורה הזאת לפני זה.
איך את חושבת שהניצחון כביכול של חמאס, בלוחמה פסיכולוגית שהם מצליחים לשבות את מי שלא חטוף, את האזרחים שכאן בישראל ובכלל בעולם, אבל בעיקר בישראל, כי אנחנו מושפעים מזה וזורחים על זה, אם זה בטלגרם, אם זה בפייסבוק, אם זה בכל ציפייה לסרטון, ואפילו בערוצי החדשות המרכזיים, שצורך עניין ערוץ 12 שמשדר תוך כדי מערוצים ערביים, את הניצחון שלהם כביכול שהם מראים את הסרטונים האלה. איך את חושבת שבאמת אנחנו יכולים לנצח את זה, או שאנחנו בכלל לא שם?
אז אני, זו שאלה קשה. אני גם פחות אוהבת את החלוקה הזאת למנצח ומפסיד בהקשרים האלה. אז אני רגע יענה על מה שהם עושים ורגע מה אנחנו יכולים לעשות. אבל באופן עקרוני, אי אפשר לנצח דבר כזה. זאת אומרת, אי אפשר לא להרגיש חטוף כשהאנשים שלנו נמצאים שם, גם אם הם לא, זאת אומרת, גם אם זה לא בני משפחה או קרובים שלנו. אותם, כאומה שוחרת שלום, וכאנשים שרוצים את הילדים שלהם בבית, ובכלל לא מבינים את עומק הרוע הזה. למה? למה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? שמענו שאחד החטופים, לא זוכרת על איזה מהחטופות, שהוא בעצם הבת שלו טופלה פה בסרטן או איזשהו משהו, והוא זה שהיה הכי אלים כלפי אחת החטופות. אז זה לא כל כך מובן. עכשיו, אם זה מצליח, זה מצליח. בואו רגע לא נגיד ננצח, אבל אם זה מצליח, זה מצליח, כי אנחנו שבועים בעולם הדיגיטלי הזה שבו הכל בחוץ. את לא יכולה להימנע מזה. גם אם את לא תיכנסי לטלגרם, אז כמו שאת אומרת, את לא תראי את זה ברשת החברתית, את כן תראי את זה במיינסטרים מידיעה, שזה גם הגיוני, כי זה החדשות. וזה נוראי, זה נוראי לכל הדעות, וגם הופך אותנו לכל כך צמאים, מעבר לזה שהם יצאו כבר, אני רוצה לתכם. זה לא ענייננו, נכון? לא צריך לעניין אותנו איך הם היום. מהמקום הטוב כן, אבל מהמקום החטטני פחות. אז הם מצליחים, וזה מצליח, וזה מזעזע, והם מצליחים לשוות אותנו בעניין הזה. והעולם, מי שתומך בדבר הזה, מקבל כנראה איזושהי רוח גבית. מצד שני, אני חושבת שיש פה התפכחות, אני מנסה לחקור את זה, זה משהו שאני מתעניינת בו, איך זה משפיע על מקומות אחרים. זאת אומרת, אם אתה אירופאי ממוצע או אמריקאי ממוצע, ואתה רואה את הזוועה הזאת, עכשיו זה לא משנה אם אתה תומך בישראל או לא תומך בישראל, אתה יכול לסנוע את ישראל, אתה חושב שאתה נותן אותה בחינם גם, הכל בסדר. האם אתה מסתכל על הרוע הזה, בשם איזושהי אידיאולוגיה שמגיע לנו מדינה או לא משנה מה, ואתה יודע שעושים דבר כזה לבני אנוש אחרים, זה לא מדליק לך איזה נורה שאולי זה יכול לקרות גם לך? זאת אומרת, האם הם מייבאים בעצם את הבעיה אליהם, הפלסטינים מייבאים את הבעיה למקומות כמו בארצות הברית ובאירופה? ואני חושבת שהתשובה היא כן. ואנחנו רואים את זה בהקצנה נגד מהגרים, והקצנה נגד מהגרים מוסלמים. זאת אומרת, אם דיברנו קודם על ניצחון, צריך רגע לחכות שנייה עם הפרסים, אני לא בטוחה שהם מנצחים פה. לגבי מה שאמרת, אפילו נגיד במיינסטרים מדיה שאנחנו רואים את זה, אז אני ממש ביום שבחטופות, כשהיה את ארבל יהוד ואת גדי מוזס, ממש, אני חושבת גם בחטופים, אמרה יונית לוי, אני זוכרת בשידור, היא אומרת, אנחנו משדרים את זה כמה שניות בעיכוב. היא אומרת, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אנחנו רגע שומרים על זה.
היה כלקח מהשידור הראשון.
נכון.
שלא ידע, שלא להלחיץ את ה...
יפה, אז אני אומרת, אנחנו גם מתפתחים, אנחנו גם לומדים פה משהו. אז רק לחזור לשאלה שלך, האם יש מנצחים ומפסידים פה? קודם כל, אני חושבת שכולם מפסידים פה. אבל באופן עקרוני, אני לא בטוחה שההישג, בסדר? ההישג שלהם כרגע ישמר בעניין הזה. אם אנחנו בוחנים רק את הנזק הנוראי שעושים פה למדינה שלמה, הם בהחלט השיגו אותו. בפחדים, בחששות, בדרך שאנחנו רואים את העולם, בהתפכחות של כל מיני תיאוריות והרעיונות שהיו לנו.
אבל דווקא השפעה גלובלית, כי בחודש הראשון, אפילו קצת פחות, בשלושה שבועות הראשונים שהמלחמה, הסרטונים התפרסמו, ישראל פרסמה...
של החטיפים, של, של הזוועות, כן.
כל זוועות השבעה באוקטובר, שבאמת היה מראות קשים. דת העולם הייתה לטובתנו, אבל מאוד מאוד מהר התחלפה. השאלה, איך הם שוב, באותו הקשר של השאלה הקודמת, מצליחים להתגבר כביכול על ה... על הזוועות שהם הצליחו לייצר פה ולחטוף ילדים ונשים ותינוקות ועד היום הביבסטים עדיין לא חזרו. וכאילו איך העולם מושפע מזה? הם שינו מדיניות, הם עשו איזשהו משהו נגד הפלסטינים.
אז תראי, קודם כל, ההכללה של הם היא בעייתית. כי מי זה הם? הם זה מה שראינו בתקשורת שזה נגיד הפגנות מאוד גדולות של פלסטינים שמלכתחילה הם לא היו מישהו שחשבת שאת משנה את הדעות שלהם. אז זה שוב, זו שאלה היא מי זה הם. אבל באופן עקרוני, השבועות הראשונים, עד שנכנסנו כניסה כלכלית והתחלנו להחריב את עזה, היינו אנדרדוג לשנייה, שנייה וחצי, וזוועות כאלה באמת שלא נראו. והנה, החרב פיפיות שדיברנו מקודם על זה, שהם שידרו בכל העולם, זה באמת הייתה חרב פיפיות וראו את זה ושמעו את זה בכל העולם. מצד שני, בשנייה שנכנסנו ובשנייה שחזרנו להיות הצד הקשה, הקשוח, עם הטנקים בעצם, אז איבדנו את היתרון הזה. אז ברמה הזאת, זה גם תסריט ידוע מראש, אנחנו מאבדים את היתרון שלנו כביכול בתקשורת הבינלאומית, כשאנחנו הופכים להיות הצד שלוקח שליטה ומכסח. זה שאף מדינה ריבונית לא הייתה מוכנה שדבר כזה יקום בגבולות שלה, זה ברור, אבל זאת לא השאלה. עכשיו, אני מזכירה לך מה שדיברנו גם על העידן הגלובלי וכל מה שקשור למידע, ברגע שהכל פתוח והכל לא מצונזר, אז אתה יכול מספיק, אתה גם, כל האלגוריתם הזה של הרוע, שאתה יכול לראות את הדברים השליליים כל הזמן, זה לשם הולך, זאת אומרת, זה מה שרואים. אם הם לומדים, זו שאלה טובה. ובגלל זה אני אומרת שאנחנו צריכים לחפש את ההשלכות לא דווקא בחיבוק ישראלי. כי ראינו את הצעדה להג, איפה שמו, איך מתייחסים אלינו, וראינו את זה בכל מה שקשור לצעקות שאנחנו מרעיבים ושאנחנו מחריבים ואת כל הדברים האלה של ראשי מדינות שהיו אמורים, חשבנו שהם תומכים בנו. אבל כשאת רואה איפה את אמורה לחפש, לפחות כמדענית מדינה, את מחפשת את זה בחלק המדיני. אומרת, איך אנחנו מתכללים את כל מה שהם ראו, הציבור כביכול, הממשלה, הממשלות הזרות, ואיך הם מיישמים את זה בשטח. מה שאנחנו מזהים, מה שאני מזהה בהקשרים האלה, זה דווקא החמרה במדיניות כלפי מהגרים. והיום רוב המהגרים בעולם הם מהגרים מוסלמים. זאת אומרת, פחות רוצים. עוד לפני שפתחו את סוריה, או כאילו השערים לסוריה נפתחו. וברגע שאת רואה את הזוועות האלה, ואת רואה את כל ההקצנה הזאת, אירופאי ממוצע לא רוצה את ההפגנות האלה ברחוב שלו, זה לא מתאים לו. זה לא שייך אליו. הוא לא בהכרח נגד ישראל או בעד ישראל. עוד פעם, יש לנו נטייה לחשוב, אנחנו יושבים פה, אנחנו מעניינים את כל העולם, ואיך יכול להיות שלא מתעניינים. כמה מעניין אותנו מה קורה בעולם, למעט הבתים של כמה סלבריטאים שנשרפו באלה, כמה זה עניין אותנו? כמה זה מעניין אותנו כל הזוועות האחרות שקורות? זה לא משהו ש... כמו שלא מעניין אותנו, גם לא מעניין אותם. הקומץ הזה, שהוא בהכרח תומך, והוא עושה מספיק רעש, זה הקומץ שאנחנו צריכים להתמודד איתו, כי יש לו מגפון מאוד מאוד חזק, והוא משדר את הדברים האלה, ופה הקול שלנו פחות נשמע. לאו דווקא בביקורת, אני אומרת. זאת אומרת, זה גם נורא הגיוני שכשיש לך מקום ספציפי במהדורות חדשות או, או, או בתוכניות כאלה, אז אתה לוקח את הצד החלש, כביכול.
ואיך את בחרת להתמקד דווקא בתחום של הטרור? מה משך אותך לתחום הזה שהוא מורכב רגשית? יש בו מעורבות רגשית שלא תמיד קל להישאר גם אובייקטיבי. אז איך את גם נשארת אובייקטיבית בכל התחום המחקר שלך?
זה מאוד מאוד מדויק, השאלה שלך מאוד מדויקת. באופן עקרוני, מעניין אותי יחסים בין קבוצות בחברה. בחברה שסועה, נגיד כמו חברה ישראלית, או שהיא מורכבת מכל מיני... חלקים, ובכלל בחברות. וההשפעות של אירועים דרמטיים גדולים כמו טרור הם משהו שאני חושבת שצריך לחקור. למשל, במקום מקביל או בנישה אקדמית מקבילה, זה לבדוק את נגיד הקורונה, את מגפה העולמית, כל האיומים החיצוניים האלה, התחוממות גלובלית, זאת אומרת, כל משהו חיצוני אלינו ומשפיע עלינו בתוך מדינה. טרור הם מאוד... מאוד משפיע, מאוד פסיכולוגית, גם עליי, נושא מאוד קשה. מה שמעניין אותי לראות, כמי שבא מהתחום הזה של הפסיכולוגיה הפוליטית, זה דווקא את ההבדלים. הרי כולנו מפחדים, נכון? כולנו היינו בשביעי באוקטובר, ראינו מ6:30 בבוקר מה שקורה, ועדיין יש אנשים שמגיבים בצורה כזאת, מבחינה פוליטית, מקצינים ימינה, או דווקא מקצינים שמאלה, או נשארים במקום, לעומת אחרים שנעים אחרת. או שהם למשל תומכים בכניסה רגלית וכל הסיסמאות של נשטח את עזה ונמחוק את כל האזורים האלה, לעומת אנשים שאומרים לא, רגע, אולי מסר ומתן, אולי קווים דיפלומטי. למה? הרי אם כולנו נחשפנו, איך זה יכול להיות? מה משנה בעצם, מה גורם לבן אדם הספציפי עם אותה רמת חשיפה לטרור? לנתח אחרת את המציאות ולהתנהג פוליטית אחרת. אני חושבת שזה מרתק, כי יש כל מיני גורמים באמצע, אנחנו באמת תלוי, למשל, הסברים זה עם איזה אידיאולוגיה באנו. אנחנו רואים, נגיד, בספרות לאורך השנים האחרונות, שאנשים, כמעט תמיד יש תזוזה ימינה אידיאולוגית, אבל היא תזוזה, אתה לא נשאר בימין. הימין לא זז כי הוא בימין, אבל השמאל זז שהיא תנועה קצת ימינה, חוזר למקום. אנחנו רואים על איום, אנשים שמרגישים תפיסות איום, בהכרח תומכים במדיניות, גם אם הייתה להם אותה חשיפה, הכוונה שלי אותם. שני אנשים שנחשפו באותה רמה, אחד יש לו תפיסות איום יותר גבוהות, והשני יש להם פחות, או יש לו פחות גבוהות, ואם את רואה את התרגום של זה לעולם הפוליטי, צורה אחרת לגמרי.
ואיך את מצליחה להישאר אובייקטיבית?
אובייקטיבית זה עניין באמת יחסי. אני לא בודקת, זאת אומרת, זה לא מעניין אותי בעצם הדעה הפוליטית של הבן אדם, או מעניין אותי, זה מעניין אותי, זה מעניין אותי ברמה היותר, בוא נגיד, כאיזשהו רעיון. אם בן אדם אומר לי, לא, אני חושב שבאמת הם צודקים וצריכים חוק עכשיו את ישראל, או צריך free Palestine, זה לא משנה לי לעניין הזה. כי מה שמעניין אותי זה איך זזת, איך זה גרם לך. ודבר נוסף, אני פחות עוסקת במחקר איכותני, אני עושה מחקר כמותני, אני עושה ניסויים, גם סקרי ניסוי וגם סקרים, וכל מה שהוא כמותני קצת מרחיק אותך מזה. אם יש לך 1,000 איש ואתה מנתח, אתה לא מכיר אותו, אתה לא מסתכל לו בעיניים ואומר, איך יכול להיות שהרגע חטפו, אנסו ורצחו ואתה מתנהג ככה. אני לא רואה אותם. זאת אומרת, דווקא הכלי המתודולוגי הכמותני נותן לי איזשהו מרחק. ואני אגיד את האמת, שחוקר מדינות אחרות, קצת פחות קשה. יש לי מחקרים בארצות הברית ובאנגליה, זה קצת שונה מאשר בישראל. והאמת שהשביעי באוקטובר, אנחנו כבר שנה וחצי אחרי, אני חושבת שרק ב3-4 חודשים האחרונים התחלתי להיכנס למחקר בנושא הזה. היה לי מאוד קשה. אני אומרת האמת, היה לי מאוד קשה לחטט בפצע, או פצע אישי, פצע לאומי. ועכשיו קצת מתחילים. אני מקווה ש כל החטופים יחזרו הביתה, ושהמלחמה הזאת תיגמר, והחיילים יחזרו הביתה, ואז אפשר יהיה שנייה רגע להסתכל על העניין, במבט קצת יותר מלמעלה.
ויש לך תובנה אחת שזכורה לך מהמחקרים לאו דווקא, מהשנה האחרונה, שאת אומרת, זה הרעיון הכי כאילו מרכזי שהצלחתי להשיג?
הדבר שאני הכי ריתק אותי, ואני חושבת שהוא הדבר הכי גדול שאני עד היום צריכתי לזקק מבחינתי, זה העובדה שכשאתה מאוים או מפחד, אבל בעיקר אחרי שאתה חשוף לטרור, אתה נגד באופן כללי. זאת אומרת, אנחנו רואים מה שנקרא תופעה של זליגה של השפעות של הטרור. זאת אומרת, למשל, אני אתן דוגמה, אני בודקת המחקרים של חשיפה לטרור, למשל, בוא ניקח בישראל, חשיפה לטרור, הלך לצוק איתן ספציפי, וההשפעות שלו על עמדות, אבל כלפי מי? כלפי מבקשי מקלט, מה בעגה היומית נקרא המסתננים. עכשיו, המסתננים באו מסודן ומאריתריה, הם לא מפגעים, אף אחד לא חושב שהם מפגעים. אבל אתה כל כך מפחד, אתה כל כך כועס וכל כך שונא, שאתה מדיר גם קבוצה לא קשורה אליך. וזה החלק, זאת הזליגה הזאת בעצם. זה החלק שאתה אומר, זה בכלל לא קשור, ההשלכות הן הרות גורד. וזה מה שאני נסה בעצם לראות, מה שאמרתי מקודם על חלק של המחקר בארצות הברית ובאירופה. בוא נראה, זה לא קרה לכם. אתם ראיתם, החשיפה שלכם היחידה היא דרך התקשורת. אבל במקביל ראיתם את האוניברסיטאות שלכם עולות באש, ראיתם הפגנות, זה הגיע אליכם. איך זה גורם לכם להרגיש? זאת אומרת, זה הזליגה הזאת של משהו שאתה לא באמת חייב להיות נוכח בטרור עצמו כדי לקחת. ותחשבי על זה, אם נלך לשאלה בין השאלות הראשונות של הניצחון, זה הישג מאוד גדול של טרור, שהוא מצליח לזלוג הרבה מעבר לגבולות הגזרה שהוא הציב לעצמו.
נכון, ואם נחזור להגדרה דווקא של טרור, שזה בעצם פחד כדי להשיג אלימות, להשיג מטרה פוליטית בסופו של דבר, להשיג משהו, הם משתמשים הרי בציבור, באזרחים כביכול,
בלבוא
להגיע להישג הפוליטי שהם רוצים. את חושבת שבדרך הזאת שהיא יותר פסיכולוגית, הם מגיעים לזה יותר מהר, הם הצליחו להשיג משהו שהם לאו דווקא הצליחו להשיג אותו במלחמה של לכבוש שטחים ו...
תראי, כמו שאי אפשר לרצוח רעיון, למשל, לצאת למלחמה בטרור, כמו בוש הבן, או אנחנו נמחוק את עזה, או נמחוק את חמאס. אתה לא מוחק רעיון. אותו דבר, אתה לא מוחק אומה שלמה בפחד. אתה לא יכול. עכשיו, זה עניין של חוסן נפשי שלנו, חוסן נפשי של המדינה שמתמודדת עם הטרור, חוסן לאומי, וכוח רצון. זאת אומרת, עוד פעם, באמת שימסרו אותנו בחינם בין הים לירדן, אז אין לנו איפה להיות. אז איך אמרה גולדה? לנו יש את הכוח הכי גדול, כי אין לנו לאן ללכת. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. הם מצליחים. כל לוחמה פסיכולוגית מצליחה. היא מצליחה בבין אישי, היא מצליחה בלאומי. אבל זה לא כל הסיפור. זה משהו קטן, לא קטן, זה משהו נישתי שאנחנו רואים אותו, אנחנו חווים אותו, אבל יש לנו עוד הרבה דברים מסביב. אם אנחנו מאוחדים חברתית, או פוליטית, מה שאנחנו, עוד פעם, 7 באוקטובר מגיע אחרי הרפורמה המשפטית. אי אפשר להתעלם מזה, זה מגיע במדינה שסועה. החוזק הוא אחר, או החולשה היא אחרת. וזה החלקים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, על טרור מבחוץ או איומים מבחוץ, אין לך דרך להשתלם. צבאית כן, אולי, אבל... אז בוא נראה, בוא ננסה מבפנים.
להשפעה למלחמות אחרות. שאני יודעת שחקרת, ואת יודעת את ההשלכות, את התוצאות. את חושבת שהמלחמה הזאת היא שונה?
אני חושבת שהיא שונה מאוד. אני לא יודעת אם המלחמה או כל האירוע. זאת אומרת, בוא ניקח מהשביעי באוקטובר ועד היום. בין אם זה בגלל שיש עירוב זירות, כולל חוטים שלא קשורים לכלום. זאת אומרת, אתה פתאום מקבל איזה טיל באילת, ואתה לא מבין מאיפה זה בא. זאת אומרת, כל העניין הזה, אני חושבת שהוא מאוד גדול. אני חושבת ש... אם התחום של הפסיכולוגיה הפוליטית וההשלכות של טרור ולימוד פוליטית נכתבו אחרי ה-9-11, אחרי פיגוע בתאומים ב-2001, אני חושבת שאנחנו בפתיחתו או בעיצומו של פרק נוסף של משהו אחר לגמרי. כי יש פה שילוב של רוע ויש פה שילוב של אלימות שלא ראינו בהקשרים האלה פה. ראינו אלימות מינית בהרבה מאוד קונפליקטים, אבל זה לא בא לידי ביטוי ברמה הזאת. זה לקחת עם עם איזשהו פצע קורבני היסטורי, ולהמחיש לו קטעים קטנים, זאת אומרת, כל החלק של לחטוף אנשים מהמיטה. לא בכדי אנחנו שומעים הרבה מאוד אנשים שמשווים את זה לשואה. זה לא שואה, נכון? השואה הייתה הרבה מאוד שנים, היא עבדה מסודר הרבה לפני מה שעשו לנו, ולא הייתה מדינת ישראל. אז אני לא יודעת אם זה יותר או פחות, אבל במדינה ריבונית שחוטפים אנשים מהמיטה, או במסיבת ריקודים, זה משהו אחר לגמרי, ואני חושבת שההשלכות הן עצומות. כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר לדעת כרגע מה ההשלכות, אבל בהחלט אנחנו כותבים פרק חדש. עצוב, מדמם, אבל אולי כמו שהצלחנו להשיג, ברגע שאתה מבין את ההשלכות, לאורך השנים, מפעולי טרור, ואתה יכול להכין את האוכלוסייה, או אתה יכול להגן עליה, אתה יכול לתת לה משהו, אולי אנחנו גם נצא מפה עם איזושהי תובנות אחרות. אבל אני חושב שזה קצת מוקדם מדי להחליט איזה מהם. כי זה לא סבב כזה, את יודעת, אינבזם, או צוק איתן, או חומות מגן, זה לא דבר כזה, זה משהו אחר לגמרי, מאוד מאוד ארוך. גם מלחמת כיפור הייתה נוראית, הייתה הרבה הרבה יותר קצרה. זאת אומרת, גם שהייתה מלחמה גדולה, אבל הייתה הרבה יותר קצרה. זה גם לא דור של היום, זה משהו אחר. זה כלים אחרים, זה אנשים אחרים, וזה מציאות אחרת לגמרי. אז כאילו, קיבלנו...
אני חושבת שגם בהשפעה העולמית, רוב המחקרים הרי על טרור, מציינים את ה-9-11, וזה כאיזושהי נקודת תפנית. אז אני חושבת שגם במחקרים העתידיים שיהיו, זה יהיה איזושהי נקודה של... מפה והלאה חקרנו משהו בצורה אחרת, הסתכלנו על זה מזווית אחרת.
המחקר של טרור בודק מצד אחד מ-9-11, כי הוא בעצם הגדול, וכל מה שקורה מ-9-11, שזה איפשהו 2004, 2003, כל מיני פיגועים שקורים באירופה, אבל אחרי זה בעשרה של 2000, צרפת ואנגליה וכל בירות אירופה שחוטפות, זה אירועים בודדים בהתחלה, ואחר כך זה כמה פיגועים, נגיד באנגליה, כמה פעמים בגרמניה. ישראל היא חלק ממה שנקרא קונפליקט מתמשך, שזה, יש לזה הגדרות שלו, שזה כמה דורות, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, גם היום המחקר מתחלק לאלה שמדברים על נקודתי, ואלה שמדברים על בעצם טרור, כמו אצלנו שהוא מתמשך, כמו בסכסוכים אחרים, מה שהיה באירלנד, בין אירלנד לאנגליה, זאת אומרת, היה את זה. אני בטוחה שהעולם ייקח אותו, ייקח את זה, אבל צריך לחשוב, אנחנו לא היחידים פה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שיקחו את המקרה הזה ויקחו את זה למחקר של איך זה פוגע בפלסטינים שיושבים שם ונפגעים, או עקורים, או העולם ייקח את זה. זה בהחלט אבן ציון דרך, או אבן דרך מאוד 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 דרמטית.
וככה לסיום.
במשהו אופטימי יותר.
כן, סטודנטים ששומעים אותך עכשיו ורוצים להיכנס לתחום הזה של הפסיכולוגיה הפוליטית והתקשורת הפוליטית, מה היית ממליצה להם? איזה כישורים הם צריכים בשביל זה?
אז בגלל שאני באה בעצם מהעולם הכמותני יותר, אז אני חושבת שיש בזה, יש בזה הרבה חן ויש בזה הרבה עניין. אני לא באתי מהעולם הכמותני לחלוטין, אני באתי מעולם איכותני, העולם המדיני, התזה שלי היא משהו מאוד מאוד איכותני, אבל לאט לאט נכנסתי לעולם הזה, ואני חושבת, והוא הכרחי בעולם של פסיכולוגיה פוליטית, כי הוא, כמו שהפסיכולוגים בודקים, אבל זה לא... זה לא בעצם לחשוב מה שאנחנו חושבים על סטטיסטיקה ועל הדברים, זה לא העולם הזה, זה יש לנו השערות, אנחנו מבססות על מציאות שאנחנו חוקרים. היכולת היצירתית לעשות ניסויים היא בלתי נגמרת. באמת, אנחנו עושים ניסויים עם משקפי VR, ואנחנו בודקים רוק, לראות את רמות הלחץ, ממש לראות איזה פיזי, ויש בדיקות במוח. פשוט, אני חושבת שזה כלי נהדר לבדוק תופעה דרמטית. תקשורת פוליטית היא קצת נישה אחרת, אבל ההסתכלות, המשקפיים של פסיכולוגיה פוליטית לניתוח האירועים האלה, אני חושבת שתורמת מאוד, ומי שמתענן ומי שרוצה, אני חושבת שהעולם פתוח. לא חייבים רק טרור, כן? יש עוד נושאים בפסיכולוגיה הפוליטית, אבל יחסים בין קבוצות, שאנחנו רואים את הכניסה של כל מיני איומים חיצוניים, ואיך זה זולג לתוך החיים שלנו, אני חושבת שזה מרסק, ואני ממליצה. אני באמת ממליצה.
תודה, כן.
בכיף, בכיף.
בפרקים הבאים נארח אורחים נוספים שיעירו לנו על תחום הטרור מזוויות שונות, מתחום הביטחון, הסייבר והמודיעין, ואפילו לנתח את הזירות השונות איתן מתמודדת ישראל. אז תודה שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא.